אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרשת אחרי מות שבספר ויקרא היא אחת מהצירים החשובים ביותר של התורה. הנושא המרכזי של הפרשה בפרק ט"ז מתאר את יום הכיפורים שבו מתוהר המשכן ומחופרים חטאי בני ישראל. עד כה דובר בספר ויקרא על היחיד, קורבנות היחיד, טומאת היחיד וטהרתו. יום הכיפורים מכפר על סך הכל החטאים והטומאות של בני ישראל כאומה בשנה שחלפה מיום כיפור האחרון. בפרק ט"ז בפסוק למד נאמר, ויום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. פסוק זה מציג בצורה תמציתית את הרעיונות העיקריים שנזכרים בפרק זה, טומאה וטהרה, חטאים וכפרה. לפני שנקרא את הפרק, חשוב להבין את המושגים של טומאה וטהרה שהוצגו כבר בפרקים הקודמים. דבר ראשון שיש להדגיש בקשר למושגים אלה, הוא שהם מתייחסים למעמדו של האדם ביחס לפולחן הדתי. האם הוא טהור ויכול להשתתף בפולחן ובכך להתקרב אל האלוהים, או שהוא טמא ואינו יכול להתקרב אליו. אחת מהדעות הקדומות שנקשרו למונחים אלה, היא שיש משהו מלוכלך ודוחה באדם הטמא. הטומאה אכן מדבקת במגע, והאדם הטמא שמודע לטומאה שדבקה בו, צריך לדעת שעליו להימנע ממגע גופנים המתוארים. אולם אפשר לדבר איתו ולהסתכל עליו בעיניים ולא להיטמא. כשאדם היה טמא, אסור היה לו למשל להשתתף בהקרבת קורבנות, שמטרתן העיקרית הייתה לקרב את החוטא לאלוהיו. לכן במצב של טומאה, הוא לא יכול היה להתקרב לאלוהיו ולהשתחוות לו בצורה מלאה. דבר שגרם לו לחוש את הריחוק מן האל ואת הדחייה, שהיו רגשות רעים לאדם שידע את קרבתו של האל ואת ההתקדשות שמביאה הקרבה הזו. בהגדרה שמצאתי במילון תיאולוגי, נאמר שהטומאה נקשרת בתודעתו של הטמא למוות. נראה לי שזוהי הגדרה טובה להבנת המושג המורכב של הטומאה. ואכן אנו מבחינים שבמקרא נקשרת הטומאה ברוב המקרים לחטא, למחלה ולמוות. כאשר אדם בא במגע עם המציאות של החטא והמוות, הוא נחשב לטמא. לדוגמה, כאשר אדם נוגע בגופת מת, הוא נחשב לטמא למשך יום שלם. כאשר אדם נוגע בדם, או מפריש דם, או נוזלים דלקתיים מעבר מינו, או כאשר הוא חולה במחלות אור מסוימות, בכל המקרים האלה הוא טמא. אדם טמא הוא אדם שהתהלך בחטא, או בא במגע עם המוות, או מחלה קטלנית, כמו מחלות אור מסוימות. אנו רואים שכהגדרה, טומאה אינה מתארת את מצבו הפיזיולוגי או הפתולוגי של האדם, אלא את מצבו הפולחני בעיני האל, בעקבות המגע עם החטא, המחלה או המוות. דרך הטומאה רוצה האל ללמד את בני ישראל אמת חשובה לגבי המציאות הרוחנית שבתוכה אנו נושמים וחיים. במציאות זו, החיים אינם מתערבבים עם המוות. החטא אינו מתערבב עם הצדקה. המקודש אינו מתערבב עם המחולל. עבודת אלילים אינה מתערבבת בעבודת אדוני. במילים אחרות, ההכרזה בדבר הטמא והטהור היא עוד צורה שבה מעביר לנו הקדוש ברוך הוא את הנושא החשוב של חיים ומוות. וכשהוא מכריש על אדם מסוים כטמא, הוא מרמז לו ולחברה שבה הוא חי, שהוא נחשב כמת לגביו. בהכריזו על האדם כטמא, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אתה במצב שבו חטאת, או באת במגע עם המציאות של החטא והמוות. אני רוצה לבשר לך שהמציאות שבה אני קיים, שונה בתכלית השינוי ממציאות זו. לכן עליי למנוע ממך את הגישה לביתי, היינו המשכן, שבו תתקרב אל עולמי הפרטי. אם בכל זאת תתעלם מהצו ותיכנס למשכן או שתשתתף בפולחן שמסביבו, אתה צפוי לעונש כבד. במילים אחרות, כאשר אדם נטמע, הוא מנוע מלבוא במגע עם החיים הטהורים, החיים האמיתיים, עד שהוא יתהר לפי דרישות התורה. הברית החדשה מבהירה לנו שאנחנו יכולים לבוא לפני כס הכבוד בזכות דמו היקר של המשיח שמטהר אותנו מכל טומאותינו ומאפשר לנו את הגישה לאלוהים. שני המצבים, הטהור שיכול לבוא אל המשכן והטמא שמנוע מלבוא, הם תמונת ראי של שני מצבים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, חיים ומוות. או שהאדם חי במלכות האלוהים, או שהוא מת לגביו, גם אם פיזית הוא ממשיך לחיות. אדם חי או מת, ואין מצב ביניים או ערבוב בין שני המצבים. מבחינה רוחנית, אנו רואים שהאל ומלכותו הם החיים, לעומת החטא ומה שהוא מייצג, שהוא המוות. מה שנמצא בתחום השליטה של החטא והמוות, מייצר רק מוות. מאחר והחטא הוא הגורם השורשי של המוות, חטא ומוות נקשרים אחד לשני במקרא. בדברים פרק ל"ב ופסוק מ"ו נאמר, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. במקומות אחרים נאמר שאדוני הוא חיינו. הברית החדשה מגלה לנו שהמשיח הוא התורה החיה. ביוחנן פרק א' ופסוק 14 נאמר, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. עבורנו שנולדנו מחדש כשנטבלנו ברוח הקודש, דבר אדוני הוא חיינו מאז שנטבלנו לחיים במשיח. הוא זה שחי בתוכנו עכשיו. החיים שנובעים בתוכנו הם החיים שהוא מעניק לנו. לא הדברים האלה אפשר להבין את מה שנאמר באיגרת השנייה אל הקורינטים, פרק ד' ופסוק 7. האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים, ולא מידינו אנו. אם התורה הכתובה היא חיינו, על אחת כמה וכמה התורה החיה שמכוונת את ליבנו. בכל מקום שבו נמצא המשיח, שם יהיו חיים, וחיים אלה הם התואר עליו מכריזה התורה. כך, דרך המושגים של טהרה וטומאה, מעבירה לנו התורה את הרעיון של החיים בנוכחות האל, והיעדר החיים בשעה שהוא מסיר את נוכחותו מחיינו. דרך מושגים מוחשיים אלה, מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא שיעור בסיסי על החיים כאן על פני האדמה. הוא מלמד אותנו שיש רק שני מציאויות בסיסיות, שני מלכויות. מלכות אחת היא ממלכת העולם הזה, כפי שהיא מכונה בברית החדשה, ממלכה של חטא ומוות, ממלכת החושך שהיא ממלכתו של השטן. הממלכה השנייה היא מלכות האלוהים, ממלכתו של המשיח, מלכות האור. שני המצבים של טהרה וטומאה מביאים תמונה מוחשית של המלכויות הללו. מצד אחד, המלכות שבה שולטים החטא והמוות, ומצד שני המלכות שבה שולטים החסד, הצדק והחיים. חשוב להבין שאלו הן שני הממלכות היחידות, אין ממלכות ביניים. בכל רגע נתון, האדם שייך למלכות השמיים, או שהוא אינו שייך לשם, משום שהוא נמצא במלכות החושך. אם נפנים את העובדה שבמצב מסוים האדם הוא טהור או טמא, נבין כי גם אם מישהו מנסה להיראות כשייך למלכות האלוהים, הוא אינו שייך לה ואינו מייצג אותה אם חטא ומוות רוחני מאפיינים אותו. יש להדגיש בנקודה זו כי עובדת קיומן של שתי המלכויות אינה מצביעה על כך שהן בעלות כוח שווה. אין דמיון ביניהן. יש רק אל אחד והוא הריבון, האדון היחידי. ממלכת השטן רק מדמה לעצמה שהיא שווה לממלכת האלוהים, והיא מנסה גם לשכנע אותנו באשליות אלה ובשקר הזה. עם זאת, ממלכה זו קיימת, ויש לה כוח רב. הקדוש ברוך הוא מנסה להראות לנו שהיא אכן קיימת, ושעלינו לבחור בין נאמנות למלכותו שלו או למלכות השטן. שאול השליח מתאר את מלכות השטן באיגרת אל הרומיים, פרק ה' פסוק 12, שם נאמר, כשם שעל ידי אדם אחד בא החטא לעולם, ועקב החטא בא המוות, כך עבר המוות לכל בני אדם, משום שכולם חטאו. בכל זאת, שלט המוות. שאול מתאר את המוות כרשות בעלת כוח שלטוני. ובאותו קטע מתאר שאול גם את מלכות השמיים, שהרי אם על ידי עבירה של אדם אחד, מלך המוות, כל שכן המקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה, ימלכו בחיים בגלל האחד, ישוע המשיח. כאן משתמש שאול במילה מלכות, כדי לתאר את מלכות השמיים. ואז בפסוק 21 הוא מסכם את ההשוואה בין שני המלכויות. וכך, כשם שהחטא משל במוות, כן גם ימשול החסד באמצעות צדקה, והתוצאה חיי עולם על ידי ישוע המשיח אדוננו. לפי המדרש, בימות המשיח תתקיים נבואתו של יחזקאל, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם. משמעות נבואה זו היא שלא יהיו עוד טמאים בימים אלה, רק טהורים במלכות השמיים שבארץ ישראל, משום שחטאי העם יתוהרו, אחת ולתמיד, והרוח החדשה שתשתל בקרבם לא תאפשר להם לחטוא. ביום כיפור טופל החטא בצורה העמוקה והמשמעותית ביותר מכל שאר הטקסים שטיפלו בו במשך השנה. בפסוק כ"א שבפרק ט"ז נאמר, ושמח אהרון שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. מבחינה זו מצביע הטקס הזה, יותר מכל טקס פולחני אחר, על הישועה שהביא עמו ישוע המשיח לכל העם, בקורבן האחד והיחיד שהביא על הצלב. כל החטאים, בעבר, בהווה ובעתיד, מחופרים אחת ולתמיד בדמו היקר. מבחינות רבות, הייתה המערכת המסועפת של הקורבנות שבתורה רק הצל, או ההשתקפות הזמנית של הקורבן האולטימטיבי שהועלה על הצלב. צלם הדברים האמיתיים הוא רק תחליף לאותם דברים, אבל החשיבות של הצלם היא בכך שהוא מצביע על הדבר האמיתי, ומכין את האדם לקראתו. הדרך לכפרה ולטהרה היא בשני שלבים. ראשית על ידי וידוי, ונפש כי תחטא, והתוודה אשר חטא עליה, נאמר בפרק ה'. וידוי זה משולב במעשה הפולחן, הקורבן, נפש כי תחטא בשגגה, אם הכהן המשיח יחטא, והקריב על חטאתו אשר חטא, פער בין בקר תמים לאדוני לחטאת, ואם כל הדת ישראל ישגו, והקריבו הקהל פער בין בקר לחטאת, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. הקורבן שבא לכפר על חטא נקרא בדרך כלל חטאת, ולעיתים אשם או עולה. הכפרה דורשת תמיד מעשה פולחני, ועיקרו של פולחן הכפרה הוא בקורבן. רוב החטאות באות לכפר על חטאים בשגגה של היחיד או של גוף ציבורי מסוים. אלו הן קורבנות ספציפיים שמחפרים על אותם חטאים. מעליהם מצויים קורבנות חטאת קבועים הבאים לשם כפרה כללית בחגים ומועדים מסוימים, ובראשם הכפרה השנתית הגדולה בעשור לחודש השביעי שקיבלה את הכינוי יום הכיפורים. יש הבדל בין הקורבנות שמתארים ביום הכיפורים את המשכן והמזבח שנטמעו מחטאיהם של בני ישראל לכפרת האבון עצמו של העם שנעשית על ידי הוידוי של הכהן הגדול וטעינת האבונות על השעיר לעזאזל. כפרת האבון אינה שלמה כל עוד לא טוהרה טומאת המשכן והמזבח. אנו נראה שביום הכיפורים משמש המושג כפרה גם במובן הטכני, הזיית הדם, עוד פעם אני אחזור. אנו נראה שביום הכיפורים משמש המושג כפרה גם במובן הטכני, היינו הזיית הדם לטהרת המשכן וחיליו, וגם במובן הכללי, סליחה ומחילה על החטא והאבון של העם. רעיון הוידוי שנקשר ישירות לכפרה על אבונות העם, הוא אחד מאבני היסוד של רעיון החסד האלוהי במחשבה הדתית בישראל. חסדו של האל מופנה לאלה שחוזרים בהם מאבונם ומתוודים עליו לפני האל כדי שיסלח להם על האבון, יטהר אותם ויחזק אותם ללכת בדרך הישר. הכפרה היא אם כן העברת החטא, מחילת האבון. רעיון הכפרה במקרא מצביע לעתים על ביטולו הגמור של האבון, או במקרים אחרים אפשר להבין אותו כחיסוי של אותו חטא. בכל מקרה מדובר על שלב מתקדם בתהליך ההשתחררות מהשפעותיו של החטא וחזרה למסלול חיים תקין מבחינה פולחנית ובעיקר מבחינת היחס של החוטא עם הקדוש ברוך הוא. ביחס לחטא משמשים הכפרה והטהרה כמושגים נרדפים, וברעיון הכפרה כרוכים יסודות הטהרה והחסד, רעיון הוידוי וההכרה בחטא. חשוב לציין כי עמדתם של נביאי ישראל ואף של הכהנים הייתה שפעילות פולחנית אינה מחפרת על היעדר מוסר בין אדם לחברו. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. הפרק פותח באזכור מותם של נדב ואביהו, בני אהרון, אשר הקריבו אש זרה לפני הקדוש ברוך הוא, שבגללה הומתו באופן מיידי. הפרקים שמפרידים בין תיאור מותם של בני אהרון, בפרק י' לפרשת יום הכיפורים, פרקים י' א' עד ט' מהווים חטיבה בעלת נושא משותף. היא עוסקת בבעיות טומאה וטהרה, ואפשר שהפרקים נערכו על ידי משה לפני פרק ט' הדן בענייני טיהור וחיטוי, כדי להבהיר מפני אלו טומאות מחטאים את המשכן. על מותם של בני אהרון סופר בפרק י' נראה שאדוני מסר את פרשת יום הכיפורים למשה זמן קצר לאחר מותם של נדב ואביהו, כפי שמשתקף מהפסוק הראשון, כדי למנוע אסונות נוספים מסיבה דומה, התקרבות בלתי רצויה אל הקדוש ברוך הוא. סיפור נדב ואביהו אמור ללמד את אהרון הכהן הגדול ואת הכהנים הגדולים שאחריו, שכהן גדול הנכנס אל המקדש לקודש הקודשים, מסכן את עצמו ואת כל קהל בני ישראל, ומונע מהם את כפרתם, אם לא יקפיד הקפדה יתרה על המצוות שהוא מצווה עליהם באותו מעמד. אדוני מאיץ במשה למסור לאהרון, אחיו היקר, שלא ייכנס אל קודש הקודשים בכל עת שיחפוץ. מותר להסיט את הפרוכת ולהיכנס אל קודש הקודשים רק בזמן מסוים ובתנאים מסוימים מאוד. כניסה שלא על פי המצווה כרוכה במוות מיידי. ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. משמעו לדעת הרמב"ן שלא יבוא בשום עת. אפילו ביום הכיפורים ייכנס אל הקודש מבית לפרוכת, שהוא כינוי לקודש הקודשים, רק לשם קיום טקסי הכפרה ועל פי התנאים הנאמרים בהמשך. בקודש הקודשים שכן ארון הברית ועליו הייתה מונחת הכפורת, כלי עשוי זהב טהור שמבסיסו במקשה אחת נפרדו דמויותיהם של שני קרובים ששחחו בכנפיהם על הכפורת עצמה. הכפורת שימשה מהן קייס מלכות של הקדוש ברוך הוא, כפי שעולה מן הכתוב המתאר את הכפורת בשמות פרק כ"ה פסוק כ"ב. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. נראה שהכפורת היה הכלי החשוב ביותר בכל המשכן, חשוב יותר מן הארון שהונח מתחתיו. המילה כפורת נגזרת מן השורש כף פי רש, שמשמעו העיקרית היא להעביר, להסיר ולבטל, וביחס לחטאים והאשמות, פירושו לנקות מחטא ומאשמה, לטהר או לחפר. שמה של הכפורת בא לה על שום תפקידה בטקסי הכפרה, ובמיוחד באלה שמתוארים בפרק שלפנינו. בבניין קל מקבל השורש משמעות שונה, כשכפר פירושו הכחיש לגמרי את קיומו של רעיון מסוים, כמו כפר בעיקר, שמשמעותו היא להכחיש את מציאותו של האל, להסיר את קיומו מסדר היום. כשהאל מחפר, הוא מבטל את החטא והאשמה שדבקו באדם, וכשהאדם כופר, הוא מתכחש לקיומו של מי שיכול לחפר לו על חטאיו. מכיוון שכופר היה שמו של החומר שבו השתמש נוח לאטום את התיבה, יש מי שמצביע על הכפרה כחיסוי, במיוחד לאור העובדה שהכפורת מכסה על הארון מלמעלה. לכן נראה שיש למילה זו כפורת משמעות כפולה, כיסוי וחיפור. על המכסה הזה היה הכהן הגדול מחפר את אבונותיהם של בני ישראל. הסיבה המיוחדת של סכנת הנפשות כשנכנס הכהן הגדול מבית לפרוכת היא כי בענן אראה על הכפורת. כבוד אדוני מופיע במקדש בענן על הכפורת, ולכן היא קדושה בקדושה מיוחדת, ואסור להתקרב אליה אלא בהזמנה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. דרך הענן נראה אדוני לעם ישראל כשהלך לפני המחנה במסעותיהם במדבר. לאור הטרגדיה שבסיפור נדב ואביהו, נעשו הציוויים וההוראות הקפדניות שנלוו לטקס יום הכיפורים לדבר הכרחי ביותר. קדושתו המוחלטת של אדוני אינה יכולה לשהות במחיצת האדם החוטא, אלא בתנאים מסוימים ובהכנה מוקדמת של שני הצדדים. תהום עמוקה רובצת בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם החוטאים, ורק על הגשרים שאותם הקים הקדוש ברוך הוא כדי לגשר על הפער העצום, אפשר לעלות ולהתקרב אל הקדושה והטהרה המוחלטת. אדוני קורא לאדם להתקרב אליו, לחסות בצילו ולזכות בחסד המופלא. אולם על האדם לעלות על הגשרים שאדוני הקים וללכת עליהם באופן שהוא קבע. רק כאשר הולך האדם בדרך הזו, הוא יכול ללכת בבטחה. לכן, אחי, מכיוון שיש לנו ביטחון להיכנס אל הקודש בדם ישוע, בדרך חדשה וחיה, אשר הוא חנך לנו דרך הפרוכת שהיא בשרו, וביות לנו כהן גדול על בית אלוהים, נתקרבנה בלבב שלם, ובמלוא ודאות האמונה, כשליבותינו מתוהרים מהרשעת מצפון, והגוף רחוץ במים טהורים. דרכו יש לכם ולנו גישה ברוח אחת אל האב. הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו להתקרב אליו בזכות דמו היקר של ישוע. אם נתקרב אליו בדרך זו, נוכל להתקרב בביטחון שהוא יקבל אותנו. בגלל שבניו של אהרון ניסו להתקרב אליו באש זרה שהוא לא ציווה להקריב, מזהיר אדוני את אהרון להתקרב אליו רק בדרך שהוא יתווה לפניו. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפער בין בקר לחטאת ואיל לעולה. בתנאים אלה רשאי אהרון לבוא אל הקודש. הכהן הגדול היה אחראי לטיהורו של המקדש על ידי טקסי פולחן מסובכים שביצועם היה תלוי בו כמעט לחלוטין. לעתים אמנם נעזר באחרים, אבל בעיקרו של דבר ניהל לבדו את טקסי יום הכיפורים. כדי להתכונן לכך היה עליו לטבול וללבוש בגדים מבד לבן מיוחד. לפני הטקס הוא הקריב פר צעיר כקורבן חטאת עבור הכהנים ואיל כקורבן עולה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו. יאמר בפסוק י' ז', הבדידות של הכהן הגדול בטקס החשוב הזה מצביעה על בדידותו של ישוע כשהיה על הצלב לבדו עם חטאי העולם כולו וקרא, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. אדוני עזב את ישוע להתמודד לבדו כקורבן עם החטא שעליו הוא בא לכפר. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
למען לא יובד כל המאמין בו